עדיין הוא סודי, הוא לא פה. אני לא רואה אותו, וכל הדיון כאן לא רלוונטי אם אנחנו לא רואים את הדבר הזה שנקרא הסכם. רק על פיו אנחנו נדע את הנושא של ה-BOT ואת הנושא של הבנייה או ההפעלה. מה אתה עושה לי ככה? אני חבר מועצה, לידיעתך גם 14 שנה עורך דין, תראה לי חוזה, יכול אתה להגיד לך אהלן וסהלן, שר, תמשיך. אתה פה מספר לי סיפור, והוא אומר את הדעה שלו מתוך החברה שאני לא יודע אותה, אני שומע אותה פעם ראשונה. חבר'ה, ההסכם הזה צריך לעבור דרך מועצת העיר.
אגב, ההסכם הזה לא אמור לעבור את אישור מועצת העיר, כי הוא כבר לא הסכם, הוא לא BOT והוא לא PPP, ולכן הוא לא צריך
לעבור. ואתה לא חושב,
אנחנו נעלנו דיון כשביקשנו להוריד את זה מסדר היום, אז תודה.
ואתה לא חושב שהוא צריך לעבור אחרי שכל הנושא הזה, כל הסאגה הזו, עם האי הצלחה, כן להביא אותו לפה?
איזה הסכם? חברה בונה בעצמה, איזה הסכם?
חולק עליך.
סניה.
איזה הסכם?
כמה הפעלה?
הפעלה יהיה אחרי הבנייה. אתה אמרת את זה, הפעלה תהיה אחרי הבנייה. תראו את ההסכם.
להביא אותו
לפה. עוד פעם, תראו את ההסכם. אחרי שנבנה, מה אתה רוצה?
אני רוצה לראות את הסכם ההפעלה.
עוד פעם, אתה תראה אותו אחרי שנבנה, אבל לא יפעילו את זה לפני שנבנה. טוב, תודה רבה.
הסכם ההפעלה חתמת עליו כבר.
טוב.
את הסכם ההפעלה חתמת כבר.
כתשובה לאורדין ארליך, אז קודם כל יש לי כאן מייל שקיבלתי ממשרד הפנים, מגברת מרגריטה ומקרמלה, שהם אומרים מפורשות שאתם, שעיריית אשדוד לא ביקשה שום אישור, ולכן הם יצטרכו לעשות את התהליך מחדש. גם אם אחרי זה נעשה התהליך, היית צריך לעשות קודם לכן, אבל בוא נלך ונגיד, ואני שואל את עצמי, למה באמת ויתרת על BOT כאשר אתה מודה פה שכמעט הסקת את כל המסמכים? אז תשמעו למה. BOT דורש פיקוח מצוין לטובת התושבים, תועלת מול העלות, כדאיות כלכלית מול סיכון כלכלי, תוכנית כלכלית, מודל עסקי, חלוקת סיכונים במסגרת החלופה שנבחרה, הם בוחנים, ניתוח השוותי של הכנסות והוצאות, חסמים מרכזיים של החלופה שנבחרה, התכנות והתאמה תכנונית. מעניין למה אנחנו לא רוצים שמישהו ישגיח על ההתאמה התכנונית. מנגנון להבטחת הקופה הציבורית ושימור זכויותיה, שזה הדבר החשוב, כמה נקבל מכל העסקה הזאת, מה ייכנס לקופה הציבורית, מה התושבים יקבלו, הענות למשחק, הצגת התמורה, אתם אומרים אנחנו לא יודעים, יותר מזה, כימות התוצאה הרצויה של היזם, זאת אומרת, אנחנו צריכים לדעת עכשיו, מה אתם מצפים במכרז, לאיזה תוצאה היזם יגיע, אתם לא מראים את זה, בטח שלא טוב לכם BOT, תנאי סף להתמודדות וכו' וכו'. לא מתאים לכם BOT כי יש לכם השגחה, אבל ההשגחה הזאת היא טובה לתושבים, טובה אלן, לקופה הציבורית,
אני באמת
טובה
חייב, אני לתו... חייב...
תן לי לסיים עורך דין ארליך, שאתה רוצה אותו. להיות הגאון הדור שאומר אני יודע מה נכון, כי אני לא מבינה איך אתה עורך דין כל כך הרבה שנים, אתה טוען עליי דברים, איך יצאת להפעלה לפני המבנה, זה פשוט, אני לא מבינה את ההיגיון שבזה.
אלה, אנחנו צריכים לסיים את הדיון הזה, סליחה אם נעלבת ממני, לא התכוונתי
להעליב. לא התכוונת, אבל אני גם לא התכוונתי,
אני חייב להגיד לך באמת, אני חייב להגיד לך באמת, אחד, אני ממש לא מבין את הכל, ובגלל זה אנחנו קבוצה גדולה שנעזרים בהרבה מומחים ויועצים, ויכול להיות שאנחנו גם טועים, ויכול להיות שגם נטעה בהמשך, אבל אני חייב להגיד לך דבר אחד, כל מה שאת אומרת על משרד הפנים וכל מה שאת מספרת על המכרז של ה-BOT הוא כל כך לא נכון וכל כך לא מדויק שאני צריך עוד שלוש שעות.
מה לעשות?
אי אפשר, אני אסגיר לך את המיקרופון.
זה אמר של משרד הפנים.
אני אסגור לך את המיקרופון, אי אפשר ככה. את כל הזמן מדברת, תנו לה לענות. מה, זה אי אפשר.
הוא לא יכול להגיד על מה שאני מקריאה ממשרד...
עוד פעם, הוא יכול להגיד לא. כל דבר. זה הכל, את יכולה להגיד שהוא לא יכול להגיד, אבל הוא יכול להגיד כל דבר.
אז אני יכול להגיד לך יותר מזה, כי אחרי כרמלה ואחרי הגברת השנייה שאמרת, שברח לשמה כרגע, מרגריטה וכרמלה, אז אחרי מרגריטה וכרמלה, שאני הגעתי אליהן לניידים והתאמצתי המון המון להגיע אליהן בשביל לקבל את התשובות, זה כבר עבר למחלקה המשפטית, והכל, הכל... הסתיים במסגרת של המחלקה המשפטית. אז כרמלה ומרגריטה לא רלוונטיות,
ובכל זאת למה לא המשכת כשיש לנו כל כך הגנה.
תודה רבה, תודה רבה. אלן, הבנו הכל. תודה רבה. ולדימיר, אתה יש לך שאלה, בבקשה.
כן, יש לי רק שאלה לארליך. אמרתם שהיה מכרז לתפעול, להפעלה. כמה חברות השתתפו במכרז?
אחת.
למה? כן, כן, אני שואל אותך, לא מוזר לך שאותה חברה חזרה, אחת לא באה עוד?
לא מוזר לנו ברוב המתקנים של קאנטרי קלאב, הומס בלי זוכה. עוד לא מוזר לנו. וגם ב...
לא, 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 לא צריך לתקוף אותי, לא צריך לתקוף אותי, בבקשה. אני שאלתי, במקרה כזה אני חושב שאתה, כיו"ר החברה, היית צריך לשאול, למה לא באים? אולי משהו לא בסדר? זהו, אם אפשר תשובה ולא לעבור...
תודה רבה. טוב, אנחנו רוצים...
אני לא מאשים, התשובה היא מאוד פשוטה. אני לא יכול לדעת למה אנשים, חברות לא ניגשות. מה גם שאם תשים לב ותפתח את ה... וכאילו תנתח את המפה של העסקאות האלה, אין הרבה חברות אחרות שמתעסקות בזה למעט הון שליס.
אז למה לתת למכרז נוסף שכבר יצא מכרז?
תודה רבה, תודה רבה. חבר'ה, אנחנו לא בוויכוח. אנחנו לא בוויכוח. אלי, הצעה שלך, בבקשה.
למה לבזבז כספי ציבור?
אגב, היה אפשר להעביר את זה כספק יחיד, אולי היועץ המשפטי.
אנחנו עברנו הכל דרך היועץ המשפטי.
לא, לא, אמרתי שמכיוון שהון שליס הוא היחיד בארץ,
לא,
היחיד
ספק, לא אמרנו יחיד, אמרנו שברוב ברוב המקומות. תודה רבה. אלי, בבקשה,
הצעת ההחלטה שלי להביא למועצת העיר את המכרז התפעול ואת המכרז הבנייה לפה.
תודה רבה. אנחנו מציעים שה... מי בעד? בבקשה. מי בעד הצעה?
רגע, אבל אני שואלת...
מי בעד הצעה? סליחה, הלכנו בהצבעה, אלן. הלכנו בהצבעה עכשיו. יש ארבע, את בעד או את נגד? הצעה שלהם.
אני בעד ואני אומרת, זה חוק. על איזה הצבעה אנחנו מצביעים?
אלי, הלכנו עכשיו בהצבעה.
אני יכול לשאול רגע לפני
ש... לא, הלכנו עכשיו בהצבעה, אתה לא יכול לשאול כלום. הלכנו בהצבעה עכשיו. בוא, היועץ המשפטי תשאול אחר כך. הלכנו בהצבעה, תנו לנו להצביע. אחרי זה נדבר.
מעכשיו כל הצבעה קטגורית, האופוזיציה תהיה נגד. מהיום כל הצבעה, אם יהיו פה 15 ואנחנו נהיה רק בשביל ההתנהגות הזאת, קטגורית, נשב פה, נפיל פה כל דבר מעכשיו. כל דבר.
אופיר, נו,
אתה... אמרתי לכם, פספס.
בסדר, עוד פעם, אנחנו רוצים להצביע, אנחנו באמצע הצבעה.
מה הקשר עכשיו, אופיר, תגידי, מה הקשר עכשיו בין... לבקש אחרי דיון כזה יפה ומסודר, ושוב עם מחלוקת מאוד קשה וכן הלאה, אגיד לאלי היקר, אלי בוא תגיד מה ההצעה שלך להחלטה. מה הבעיה בזה? אני לא מבין. כאילו, מה להכריח אותם להסכים איתכם?
אבל זה חוק.
שיציע... לא, מותר לו.
לא, מותר לשאול לו, אמרתי הלכנו בהצבעה.
לא,
הוא לא ביקש לפני זה.
מותר לאלי. לנסה הצעת החלטה, שנצביע עליה, כמו כל הצעה לסדר. זה שום בעיה.
הוא הציע.
אבל מצביעים על חוק, אני לא מבינה את זה.
בוא נצביע עליה.
מצביעים על משהו שזה חוק לקבל.
אלן, את לא יכולה להציע הצעת החלטה, כי את לא, זה לא הצעה שלך לסדר. השתתפת בדיון, אמר את דעתך, נפלא. עכשיו, אלי, אתה יכול לחזור להצעת החלטה שלך, ונצביע עליה, פשוט. בלי להיכנס לסרטים.
לפני הצעת ההחלטה, אפשר שתשובה קצרה מהיועץ המשפטי? אפשר?
בבקשה.
אני פשוט שואל, הנושא הזה של המכרז שיצא חפה, האם אני כחבר מועצה יכול לקבל אותה, כן או לא? את המכרז, אני יכול לקבל או לא? בסדר, תודה. עכשיו תזכרו, תראו מה אתם מצביעים.
אנחנו בעד זה שתקבל מה שאתה רוצה, אנחנו רוצים שתצביע מה שאתה רוצה.
אלי, לא, תשים לב, אנחנו לא מצביעים נגד ההצעה, אנחנו מורידים אותה מסדר היום.
לא,
זה נכון.
זה זכות שלנו, לא. תבין, המשחק הדמוקרטי מאפשר להסכים עם האופוזיציה בדרך אחרת של הקואליציה. אנחנו מורידים מסדר היום, אלו שהדיונים הפנימיים שלנו, אנחנו נעשה מה שאנחנו צריכים, ונבוא לכאן. לא, אלן, אבל זה, מה, באמת? את חדשה במשחק. אלי, הכל בסדר.
הכל טוב ויפה, אבל אתה צריך להצביע גם על ההצעה שלי. ואתה צריך להצביע נגד ההצעה שלי.
אנחנו נצביע נגד.
אז אני מציע.
נצביע נגד. כי אנחנו רוצים...
אתה יכול לבקש, תקבל, לפי סעיף 140, תקבל הכל מה שאתה מבקש. אנחנו רק אומרים שמה שאתה מבקש, אנחנו מוצאים את זה מסדר היום, עכשיו את ההצעה שלך. והכל יהיה בסדר.
אני מבקש להצביע על כך שאני מבקשתי להביא לדיון את הנושא הזה של את המכרז ההפעלה ומכרז הבנייה, להביא לסדר היום לפה. תצביעו נגד.
אי אפשר.
מי בעד הצעה של אלי, ירים את ידו. תודה רבה. מי נגד ההצעה להוריד את זה מסדר היום?
אי אפשר להוריד את זה מסדר היום. חוות דעת יועץ משפטי, נו חבר'ה.
לא מה שהוא אמר, אלן.
אני שואלת חוות דעת יועץ משפטי אחרי שנעשה דיון, האם אפשר להוריד את זה מסדר היום?
אנחנו בעד להוריד את ההצעה מסדר היום.
אתה לא יכול להוריד את ההצעה שנידונה.
בסדר, דענו עליה, אנחנו מוציאים אותה מסדר היום.
אתה לא יכול, הסדר היום דן. דנו בסדר, דנו בה.
נגד, טוב.
בבקשה, אי אפשר להוריד את זה מסדר.
מדיוק, אנחנו נגד, בסדר, בוא, כל אחד שירים את ידו, בבקשה. אין, הוא יכול לקבל, אין שום בעיה, יש סעיף 140, יקבל את החומרים, אישי, כל דבר מה שהוא רוצה, הכל פתוח, אין פה, הוא גם יכול לראות את המכרז, הוא פורסם, אבל אני לא רוצה להגיד את זה, פורסם באינטרנט.
הקואליציה הורידה את הצעתה כרגע שרצתה להציע. שקרה כאן
עכשיו. לא, אנחנו לא מורידים שום דבר, אנחנו עושה הכל, אומרים לנו שצריך להצביע נגד, נצביע נגד, אנחנו לא עושים שום דבר. מי נגד? כולם? טוב, תספרו, תודה. סעיף 9. סעיף 8 ירד מסדר היום לפי בקשת המגיש.
לא צריך להצביע
לו הרדה מסדר היום? היא אומרת שלא. אלי, בבקשה, אתם ביקשתם, ולדימיר, הצעה שלך, בבקשה.
נראה לי שרוצים להעתיק את הממשלה, זה יהיה עד הבוקר.
אפשר? כן, תודה רבה. אחרי הדיון סוער כזה, אני חושב שההצעה שלי לא תהיה כל כך שמחה, אבל לדעתי היא מאוד מאוד חשובה והיא מחברת בעצמה, היא בעצם פונה לשני כיוונים. כיוון אחד זה לטובת רווחת התושבים, במיוחד הורים עם ילדים קטנים ואנשים מבוגרים, ומצד שני אני חושב שההצעה הזאת יכולה לשרת טוב מאוד חברה לתיירות. מדובר על רעיון הצבה של תאי הלבשה בחופי ים. המצב היום הוא כזה שהיום יש מקום יחיד בכל החופים, זה מלקחות ותאי, בעצם חדרי הלבשה קבועים, שלא תמיד הם פתוחים, לא תמיד הם נקיים, לא תמיד הם בטיחותיים, ולא צריך לקפוץ עליי, אני אסביר מה אני מתכוון. זה מאוד מאוד אנשים נופלים שם, יש מים, יש בוץ, במיוחד עם ילדים קטנים, אנשים מחליקים, אנשים מבוגרים מאוד מאוד לא נוח. הרעיון של ההצעה שהיא להקים, כמו שיש גם בארץ, בחו"ל יש בהרבה מאוד מקומות תאים כאלה, תא מאוד מאוד פשוט, בדרך כלל זה רביעיות כאלה שעומדים על החול. קודם כל זה הרבה יותר היגייני ונקי, זה הרבה יותר נגיש, זה לא עולה הרבה כסף, זה מאוד מאוד נוח, זה עובד 24/7 כל ימי השנה. ובנוסף, לגבי חברה לתיירות, מה שאני מציע, הקירות האלה אפשר להשתמש בהם כמסך לפרסום. אז בעצם הצעה שלי היא להקים ועדה מקצועית ברמת מועצת העיר, חברה לתיירות וגורמי מקצועים לאיתור פתרונות מתאימים לבדיקת התכנות להקמת הלבשה ממוקמים בסמוך למלקחות החוף ונגישות 24 שעות ביממה. עכשיו, הצעה שלי בנויה על מספר פניות שקיבלתי מתושבים. כמו שאמרתי, יש דוגמאות כאלה גם בים המלח, גם באילת, גם בתל אביב, ואני חושב שגם בחופים היפיפיים שלנו, שקיבלו לא מזמן דגל כחול על רמת השירות לתושב, זה לא יפריע, זה רק יעזור. אני מקווה מאוד שאנחנו עוד לא בקטע הזה שעכשיו אופוזיציה נגד הקואליציה, זה גם לאלה שכולם מתלבשים בקיצור. תודה רבה.
חושש תני שיושב ראש הישיבה לא פה.
קודם כל אני חושב שבדימיר ההצעה היא נכונה, נכון שיש את החדרי שירותים שלכאורה אפשר להתלבש שם, אבל זה תמיד רטוב, זה תמיד לא נוח מבחינת הנושא של הלבוש. אנחנו רואים הרבה פעמים בחוף הים אנשים שמים מגבות על מנת להתלבש. אני חושב שגם ברמת הצניעות וגם ברמה של היבט ציבורי, אני חושב שהרעיון הזה הוא רעיון טוב, ואיך אומרים, מוטב מאוחר מאשר אף פעם. אני חושב שראוי שזה יעלה ויעשה כמה שיותר בהקדם.
עוד התייחסויות, חברים? בסדר, אז אתה מקבל את זה שאנחנו באמת ניקח את זה לתשומת ליבנו, ושלמה רוטנברג, שמעתי קודם שאנחנו מאחלים רפואה שלמה, ביקש למסור שהוא יבדוק את ההיתכנות של זה בהתאם למה שהצעת. תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, אנחנו ניגשים לנושאים לדיון. הנושא הראשון, סעיף 10, הסכמי רשות ופיתוח בין עיריית אשדוד לבין עמותת מוסדות אמרי חיים. הקצאת גג מבנה גני ילדים קיים להקמה והפעלה על ידי בית כנסת, ליד בית כנסת ומקווה, גוש 2459, מגרד 923, חד חד 12, ברחוב מיכל אשבילי, 21, רוב אביו. בבקשה, אלי.
קודם כל קצת הצלחתם לבלבל אותנו, שלחתם סדר יום, אחרי זה עוד סדר יום, וכל פעם היינו צריכים לעקוב מה נשאר, מה יצא, וממש ממש קשה. לעניין הבקשה הזאת, הבקשה היא בהקמה של בית כנסת מעל גן ילדים. אבל אני מחפש כרגע את ההסכם או את הבקשה. הבקשה היא לא בדיוק ברורה, זאת אומרת, יש גן ילדים, הם רוצים לבנות מעל עוד גן ילדים ובית כנסת, או האם מבחינה הזאת הם הולכים לקחת את הגן ילדים הקיים ולבנות עליו בית כנסת. איך אנחנו בתקופה הזאת, זאת אומרת, גני ילדים קיימים, איך בתקופה הזאת מבטיחים שהגנים האלה ממשיכים לפעול? הרי הגנים, העליתי כבר הצעה שאני מקווה שתדון בישיבה הבאה, את הנקודה הזאת של בנייה כשגני ילדים פעילים. מה הכוונה? הכוונה שאנחנו מפסיקים את הלימודים של גני הילדים האלה ואז מתחילים לבנות? איך בדיוק זה יעבוד? אם אפשר לקבל הבהרות של הדברים האלה.
אלי, אנחנו דנו בסוגיה הזאת בוועדת משנה, נדמה שאפילו האחרונה, ואתה מכיר, אמרתי לך את המדיניות, המדיניות היא לאפשר כמה שיותר שימושים. בשבילנו באשדוד, הקצאות קרקע, בגלל היעדר ומצוקת שטחים חומים, לנצל כמה שיותר באותו מקום, עושים את זה במוסדות חינוך, ודאי בשירותים לציבור, ככה שלהפך, צריך לעודד את זה.
אתה כנראה לא ירדת לסוף דעתי. הבקשה היא פה הקצאת גג מבני ילדים קיים למטרת הקמה והפעלת גני ילדים, בית כנסת ומקווה. אני שואל, האם על הגן ילדים הולכים להקים עוד גן ילדים, בית כנסת ומקווה?
כן, כן.
זו השאלה.
כן.
אילן, אתה יכול לענות לאלי?
התשובה היא כן, זה בדיוק ההסכם. זה בדיוק ההסכם, שיקימו גני ילדים, מעל גג של גן ילדים קיים, זה כבר בוצע בעבר, זה לא משהו חדש.
כתוב במפורש, הקצאת גג מבנה גני ילדים קיים למטרת הקמה והפעלת גני ילדים, בית כנסת ומקווה, זה כתוב.
זאת אומרת שעל הגנים הקיימים, עכשיו איך מבטיחים בתקופת ההפעלה שהגנים האלה הם יפסיקו פעילות, מה יהיה בתקופה הזאת?
אנחנו בדרך כלל בוועדת תמיכות שאנחנו דנים באירוע מהסוג הזה, אם זה גנים שמנהל החינוך או העמותה עצמה אינה יכולה לוותר אם זה עמותה אחרת, אנחנו דואגים א', שהעמותה שקיבלה את הקצאת הגג תדאג לחלופה מתאימה בזמן הבנייה. נושא הבטיחות של הילדים הוא בעדיפות עליונה. אנחנו לא מאפשרים כמובן אכלוס ושימוש בגני ילדים בקומת קרקע בזמן שיש בנייה מעל. אני מאוד מקווה שגם ההסכם מדבר על זה. אני כרגע מחפש את הסעיפים, אני לא מוצא אותם, אני תכף...
בסעיף 2 דווקא הוא אומר, לשמור על פעילות בטוחה, אבל הם עדיין יהיו שם.
ובנוסף, פינוי של גני ילדים הקיימים, והעמותה משלמת את השכירות עבור... זה הגנרי שלנו, תכף אני אמצא את הסעיפים בהסכם.
אם זה לא כתוב, אז הייתי ממליץ שזה יתווסף להסכם. אני לא זוכר שראיתי.
עוד שאלות, התייחסויות? לא. אז מי בעד?
בכפוף לכך שבזמן הבנייה הילדים ינצל להם פתרון מחוץ למתחם.
זה כתוב בסעיף.
איפה? לא כתוב.
בשתיים, לך לסעיף 2.
מי בעד אישור ההסכם? יש 15? כן. תודה רבה. מי נגד? מי נמנע? אין. תודה. שמעון, בבקשה.
כרגע אמרת, לא מצביעים, מה?
אתה לא עומד בהבטחות, אלי, של עצמך.
כן, אנחנו השארנו אותך, חביבי.
סעיף 11, בבקשה.
אבל מה אמרתי לך?
אופיר,
אנחנו רוצים להתקדם. סעיף 11, בבקשה.
אופיר לסרי חולה שבוע שעבר, חביבי, אתה לא סגן ראש עיר, אתה פה?
הוא צודק, אופיר אמר ושינה את דעתנו. צודק, אני מודה.
טוב, סעיף 11.
לא, אני...
סעיף 11. טוב, לא משנה, סעיף 11, אנחנו לא חוזרים אחורה, רק קדימה. בבקשה, יש שאלות, יש משהו, אנחנו רוצים... סעיף 1, הסכמי רשות פיתוח בין עיריית אשדוד לבין עמותת אור המאיר לצורך הפעלת בית הכנסת גוש 472 מגרש 2110, זה מה שכתוב, חלקת...
אנחנו מדברים על הסכם של הסכם רשות ופיתוח הקצרת קרקע ומבנה לצורך הקמת והפעלת בתי כנסת לעמותה שבה נדון, אמת?
נכון. יכול לשאול למה ההסכם הזה כתוב עליו תאריך 2018 ומובא עכשיו ב-2021 לפה?
כן.
ההסבר דווקא צורף לסדר היום. הייתה ביקורת על מחנק הנכסים של משרד הפנים, בסך הכל הביקורת הייתה מאוד חיובית, אבל מצאו שהסכם מסוים שבא בפני המועצה נכתב עליו פה אחד, אבל אף אחד לא שם לב שזה היה רק 12, ולכן אנחנו מביאים את זה, כי אנחנו חייבים, אז היה צריך להיות 14, היום זה 15, רוב של 15 חברים.
עוד שאלות? אין. טוב, אנחנו מצביעים, סעיף 11, מי בעד? אנחנו מצביעים, כן. מי נגד? אין. מי נמנע? אין. פה אחד. סעיף 12, הסכמי רשות בין עיריית אשדוד לבין עמותת רשת גני של אגודת ישראל. שאלות? בבקשה, אני לא ממהר. אופיר, למרות שאמרתי שאני מהר, אבל אני לא ממהר. ממתין לך. אנחנו מדברים,
זה גוש 2462, מגרש 414. הסדרת הקצאת קרקע ומבנה לצורך הפעלת שתי כיתות גני ילדים לעמותה שבה נדון.
כן, שאלה.
האם זה נבנה במקום שבו יש איזושהי הפרעה של תמ"א 38 או שזה מנותק מזה? יש לא מעט מן ההסכמים שמובאים.
אני מבין שזה מבנים ישנים, זה מה שאומרים לי. זה הסדרת מצב.
זה גם קיים ברחוב מבצע חורב, זה גם קיים במשך שנים רבות. זה לא משהו שנבנה עכשיו.
אוקיי, ונניח ויש הסדרה, האם לקחתם בחשבון...
אין שם בנייה מסביב.
סליחה?
אין שם בנייה מסביב. זה גן שנמצא על מקום עירוני במשך שנים רבות, זה בסך הכל הסדרת שימוש קיים. עד רבה שיבנו שם עוד גנים, אנחנו נשמח, כי יש שם הצורך.
ועדיין אנחנו נוקטים בזהירות, ואם אתה שם לב, אנחנו מגבילים בזמן, שאם יתפתח צורך, ניתן יהיה להגיב, כן.
בבקשה. טוב, מי בעד סעיף 12? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע? בעד. טוב, אלי, אתם בעד, נגד, נמנע? בעד, תודה. סעיף 13. למרות הכל, הם בעד? או יחד איתם. בהסכם רשות בין עיריית אשדוד לבין עמותת חזון מאיר ובית ישראל לצורך הפעלת בית הכנסת, גוש 472, מגרש 2110, חלקת...
לא, חזון מאיר זה לגני ילדים, לא?
ככה כתוב.
כתוב גני ילדים.
עוד פעם, לצורך הפעלת בית הכנסת, ברוב הזין.
עניינם של... אנחנו לא שומעים שונים? כתוב בגני ילדים, להפעלת גני ילדים. לא, הוא אומר...
לצורך הפעלת גני ילדים. מי בעד? סעיף 13, הרים את ידו. מי נגד?
רק שנייה.
אלי, רצית משהו?
כן, כן.
בבקשה.
אני רוצה לשאול למה יש פה חוסר.
בבקשה.
אני לא רואה את הנושא הזה של המטרה. ברשות פנתה לעירייה להסדרת שימוש במבנה כיתות גני ילדים הבנויים בחלקה, לצורך מה? לא. סעיף 4 כתוב?
בסדר? הכל בסדר? טוב, מי בעד? כולם? פה אחד? אתה נגד? טוב, בסדר, פה אחד. סעיף 14. פרוטוקול מישיבת ועדת תמיכות מקצועית. שאלות? אלי, בבקשה.
אפשר להתייחס?
כן, כן, בבקשה. אלי, אנחנו ממתינים לך, לא למישהו אחר.
בהחלטה מספר 3...
אתה מדבר על סעיף 14, נכון?
סעיף 14, החלטה מספר 3...
בתוך ה...
כן, בתמיכות.
כן.
בפרוטוקול ועדת משנה בתמיכות. יש פה נושא של עמותה ש... היושב ראש שלה הוא רב העיר. השאלה היא ליועץ המשפטי, גם הוועדה גם שאלה, אבל אני לא רואה את התשובה פה.
דינה.
האם יש מניעה לגבי דיון בוועדה, לגבי ההקצאה הזאת, או זה צריך לעבור אישור מיוחד?
אני לא רואה מניעה לאשר את ההחלטה כפי שהיא.
אדוני היועץ המשפטי, האם ועדת תמיכות של עיריית אשדוד רשאית לממן עמותה שבראשה עומד הרב הראשי לאשדוד? זו השאלה.
מה?
למה אתה רואה בעיה? אבל אמרתי כבר.
טוב, היועץ המשפטי יענה. אפרים.
אבל אני ישבתי שאני לא
מניעה.
הוא יענה.
טוב, הלאה. עוד שאלות.
החלטה מספר 7.
שנייה, חבר'ה, לא שומעים.
החלטה מספר 7, ילדי השואה ברית המועצות, אני חושב שברית המועצות מזמן כבר התפרקה, לא? לא, אבל מה הנוכחות להיום? החלטה מספר 10, יש פה את הנושא הזה של כדורסולני מכבי אשדוד, וגם החלטה מספר 11, בקרה תקציבית לבנות אשדוד. עד כמה שזכו לי, שתי העמותות האלה היו במסגרת של תוכנית הבראה. עקב הגירעונות שהם צברו. האם מהבחינה הזאת, האם הוועדה קיבלה נתונים כספיים ממשיים לגבי הנושא הזה של הקצוות האלה במסגרת של עמידת הקבוצות האלה בתוכנית ההבראה?
עוד פעם אלי, תחזור בבקשה. אתה מדבר על אותם העמותות שהם היו בכדורסל של התקציבית.
עמותות...
בקרת תקציבית.
נכון. לא בקרת תקציבית, העמותות נקלעו לקשיים תקציביים קשים, ולכן נזקקו לעזרה ולתוכנית אברהם סדורה של עיריית אשדוד.
יורם.
אני שואל האם מבחינתנו הוועדה קיבלה נתונים, למעט התצהיר של יורם, אלא קיבלה נתונים כספיים ממשיים של אותו אדם, אני לא יודע אם יש בכלל גורם, שפיקח לגבי הנושא של תוכנית ההבראה והעמידה בה.
יורם, תעבור לכאן.
ועדת התמיכות האחרונה שהייתה ביום ראשון בשעה 9 בבוקר, הזמנו את נציגי הקבוצה לדיון וביקשנו מהם להציג לנו דוח עונתי מבוקר. העונה למעשה הסתיימה בחודש, סוף חודש מאי. אישרנו להם עד סוף חודש יולי להגיש לנו דוח מבוקר עונתי, וזה יהיה הדוח שישקף את הסטטוס שלהם.
אז נכון להיום אין לכם תשובה לגבי הנושא של מצבה של העמותה ועמידתה בתוכנית הבראה?
לפי הדוח האקסל שהם העבירו אלינו, הם נמצאים במצב מאוזן. נהיה יותר מדויקים כשנקבל את הדוח העונתי המבוקר.
טוב. עוד שאלות? אלי, יש עוד? לא? אין? אנחנו נצביע. מי בעד הפרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות מקצועית מספר 421? ירים את ידו.
אני לא משתתף בספורט.
מי שלא, יש לו ניגוד עניינים, לא משתתף.
ההצבעה שלי בכפוף להצבעה שלי בוועדת תמיכות, פרוטוקול.
כן, האופיר אומר, ובצדק, בהתאם למה שהוא הצביע בפרוטוקול.
מה שכל עשייה היא בהתאם למה שאופיר
הצביע. אז אלה הוסיף שהם יהיו בהתאם למה שאופיר הצביע בוועדת התמיכות. אז אנחנו
מה קרה בבר? למה אתה מתנגד לספורט? מה קרה? מה אתה נגד ספורט? למה? מה קרה? מה זה? למה נגד ספורט? אנחנו לא נגד, לא נגד בתי כנסת. למה אתה נגד ספורט?
יש לו קבוצה בארצות הברית, עזוב. בכבוד. שמעון, בכבוד.
לא, עכשיו כבר לא, אנחנו הצבענו. כולם בעד, כולם בעד, וזהו. סעיף 15. סעיף 15, בבקשה. פרוטוקול מישיבת ועדת הקצאות מקצועיות להתנגדויות מספר 421 מ-26/4/21. וועדת משנה וכל מה שכתוב. כן. עד הסוף. שאלות. אלי, בבקשה.
אנחנו מצביעים בדיוק כמו שכפוף
להצבעה בפרוטוקול נכון, של דוקטור אלי נחמני.
הבנתי. זה כמו שעם חניות אוטומטי, גם זה אוטומטי. הכל בסדר. אנו, הלן, יש משהו? שאלות? אין. אנחנו רוצים להצביע עד סעיף 15. לא משנה, מי שנגד, מי בעד.
סליחה,
אנחנו רוצים להצביע על סעיף 15.
יש פה בלגן בנושא הזה. הייתה פה את הפרוטוקול של הוועדה המקצועית מרבי 2021, נספח א'. אני מבקש לציין שאני לא משתתף בהצבעה.
הדיון הקודם, התמיכות, הוא לא משתתף
בנספח
א'. אלי, בסעיף 14, תגיד בדויק, אנחנו רושמים הכל.
אמרתי, בנספח א', אני לא משתתף.
לא עכשיו, לא בסעיף הזה. בסדר, אוקיי, רשמנו. מי בעד הסעיף הזה? הרים את ידו. מי נגד? אין. מי נמנע? 15, דיברנו על 15. טוב, פה אחד, תודה.
אמרנו...
נגד? אלן נגד? תרשמו אלן נגד.
שמעון, אמרנו...
טוב, סעיף 16. סעיף 16. דין חשבון כספי לשנת 2020 חופית.
אני...
אדוני המנכ״ל, דקה.
רגע, אני לא משתתף בדיון הזה, אז נא לרשום.
בבקשה. עופר, איפה הוא? היינו פה, בבקשה. שאלות? אלי, בבקשה.
כן. קודם כל, לגבי תוצאות הפעילות, אני באמת, קודם כל, חושב שהשנה החברה פעלה נכון בדרך הפעולה שלה.
תודה.
אין בהיבט הנושא של ההוצאות ואין בנושא הזה של הקטנת התלות ברשות. עדיין אני חושב שיש מקום להגדיל את הפעילות של תיירות בשביל להימנע מהצורך להתבסס על פרויקטים שהעירייה מממנת על מנת שתהיה להם הכנסה. אני רוצה להתייחס לשני דברים. הייתי רוצה לדעת בעמוד 11 בעמוד 11 בעלות ההכנסה יש מעגנה לשייט בנחל אחיש. הייתי רוצה לדעת מה המשמעות של ההוצאה הזאת של 638,000 שקלים. עכשיו כחוט השני זה עובר בכל הדוחות הכספיים. שכר התיחה המקצועי הוא פה 271,000 שקל. אנחנו נעבור חברה חברה ונראה את זה. אני חושב שצריכה לעשות רוויזיה כללית לגבי הנושא של הבדיקה של עלויות שכר הטרחה ולבדוק אותם מבחינת הנושא של העלויות שהחברות העירוניות נושאות בהן. אלה הערות שלי בחברה העירונית.
תודה. עופר.
טוב, לגבי המעגנה של... קודם כל תודה רבה על הביקורת החיובית. נתחיל בזה. לגבי מעגנה בנחל אחיש, שנה שעברה התחלנו את השייט בנחל אחיש. מדובר בהכנה של כל המעגנה, בהכנה של המזח נייד, בהזמנת הסירות, כל מה שקשור להכנת השייט בנחל אחיש והפעלתו. שנה שעברה כן הפעלנו את הסירות פעם ראשונה אחרי 50 שנה שיש שייט בנחל אחיש. אז זה התבר הזה. מה? השנה הוא עדיין לא מופעל, יש איזשהו בעיה עם משרד, יש שם איזשהו בעייתיות בכל מה שקשור לזיהום הנחל, אנחנו מטפלים בנושא הזה עם איגוד ערים.
השאלה, אנחנו ביצענו השקעה לא קטנה בשנה קודמת. בשנה הקודמת יצאנו באיזשהו, בכל תופים ומחולות לגבי הנושא הזה של, של שייט בנחל. מה קרה? זאת אומרת, איפה הכשל? למה הנחל מזוהם עוד הפעם?
אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכל מה שקשור למצבו של נחל אחיש, אבל אני יכול להגיד לך שכל פעם הייתה נקודה אחרת בבדיקות שבוצעו, שהיא גרמה לחריגה, כי עושים ממוצע של מספר נקודות. 5 נקודות היו תקינות, נקודה שישית הייתה בעייתית, והיא מה שנקרא זה משכה את כולם אחריה. יש לנו פגישה עם משרד הבריאות, אנחנו פשוט היינו רוצים שישבו אותנו כמו שיש בירקון. אותם פרמטרים שיש בירקון, אם הפרמטרים שבירקון היו קיימים גם באשדוד, אז כבר מזמן השייט היה פועל. יש פה מה שנקרא לזה הבדל בין המחוזות, בין הנחיות של משרד הבריאות במחוז תל אביב למשרד הבריאות באשקלון. קבענו פגישה איתם לגבי הדבר הזה.
יש צפי שזה יפתח השנה?
אנחנו מאמינים שכן.
אנחנו מחר אמורים לקבל את התוצאות מעבדה, במידה וכן, אנחנו ערוכים לפתוח את זה. התוכנית עסקית שלנו אומרת שתוך שנתיים החזר השקעה על כל מה שהושקע פה. ולגבי השכר טרחה מקצועי, זה מתקשר פה לחשבות. יש לנו חשבת שהיא חשבת חיצונית, עורך דין, מבקר פנים, מבקר חוץ.
טוב. אין שאלות, אנחנו רוצים להצביע. לא צריך? רק דיון, תודה. טוב, סעיף 17. אלי.
כן. עמותת הספורט, אני מפנה תשומת הלב ש... העמותה נמצאת בגירעון תזרימי ולמעשה חסרה, אם אני לוקח את הרכוש שלה, הרכוש השוטף מול ההתחייבויות השוטפות, ב-1.2 מיליון שקל שיש לה חוסר בכספים, וזה מצב שעלול לייצר קשיים או נושא של איחור בתשלומים לספקים ונותני שירותים, ואנחנו יודעים את העמדה שהיה אז של החשב הכללי לגבי כל נושא של הסדר תשלומים. אני חושב שהעמותה צריכה לפעול בהיבט יותר תקיף לעניין הנושא של איך הגירעון התזרימי הזה לא יהיה, מכיוון שהוא יוצר בעיה, הוא יוצר בעיה בסופו של דבר לתוך התהליך הזה. אני מציע, מכיוון שהעמותת הספורט היא הגוף המתקצב והמעביר את הכספים לעמותות הספורט השונות, אני חושב שראוי שיהיה ברור, שבו בביאור יפורט מי הם אותם עמותות שמקבלות את התקציבים, מכיוון שזה לא סוד.
סליחה, חברי מועצה, אנחנו עכשיו בדיון, תודה רבה. כן. אלי, תמשיך.
מכיוון שזה לא סוד, עדיין מפריעים, אני לא מבין למה אי אפשר לשמוע על שקט.
מאיר.
אין לו לסיים. הוא רוצה לדבר.
אתה מפריע. תודה.
דגשים שהעמותה הזאת עלולה להגיע לקשיים. למשל, אם אני מסתכל בעמוד 9, הפרשה לחופשה, הפרשה לחופשה, העמותה הזאת נמצאת בהתחייבות של 485,000 שקל. אנחנו מדברים בשנה שהיא שנה, שנת קורונה, והייתי מצפה שבשנה הזאת יהיה ניצול יתר של אותם הפרשות לחופשה, מכיוון שהפרשה לחופשה בסופו של דבר צריך לממן אותה ולשלם אותה. החברה מציינת בעתודה לפיצויי פרישה שיש התחייבות רשומה ויש התחייבות שלא רשומה, התחייבות של כ400,000 שקל, שזאת התחייבות שלמעשה מופיעה או אמורה להופיע בחברה העירונית למתנסים. הייתי רוצה לדעת האם יש איזשהו רישום בחברה העירונית למתנסים לגבי אותה התחייבות מול החברה העירונית. בעמוד 11, מחזור הפעילות, יש שיפוץ אצטדיון של מיליון שנה, ב-2019 היה 1,625,000, ב-2020 היה שיפוץ של 1,148,000 שקל. איזה אצטדיון שופץ ב-2020? רק סליחה, רק בלבלתי, זה היה, זה עמוד 12 ולא עמוד 11, בסדר? אותו כנ"ל לגבי הנושא הזה של עמוד 14, הוצאות הנהלה וכלליות, שכר טרחה מקצועי, 347,000 שקלים לעמותה שהיא עמותת ספורט, שכל כולה מעבירה תקציבים לעמותות אחרות. אלה הערות שלי.
יורם, בבקשה. בבקשה. יורם, למיקרופון. למיקרופון. יורם, תעבור לשם.
אני רק רוצה לתקן את רואה החשבון אלי. העמותה מעולם לא הייתה בגרעון. זה רק שיטה של רישום. שהרואה חשבון שלנו כבר הסביר אותה בפעם, בשנה שעברה, ושוב אתה מעלה את בדיוק את אותה שאלה כמו בשנה שעברה. אז הרואה חשבון, בבקשה.
אני מבקש לענות לאלי.
לעניין הגירעון התזרימי שאתה מציין, אלי, יש לכאורה גירעון תזרימי, אבל העמותה וההנהלה מתמודדים איתו בהצלחה. יש התחייבויות ארוכות טווח, כמו שאמרת, הפרשה לחופשה ועתודה לפיצויים, שבמקרה שלנו עתודה לפיצויים מכוסה דרך הפיקדון שאנחנו משריינים לטובת העניין. אבל המנהלים פועלים על מנת שה... עמותה לא תהיה בגרעון התזרימי שלכאורה יכולה להגיע לה, ומנהלים את ענייניה בצורה מצוינת. לעניין ההפרשה לחופשה, אתה יכול לראות שביחס לשנה קודמת...
רק שנדגיש, זאת אומרת, יורם פשוט אמר שאני מטעה, אז גרעון תזרימי קיים, נקודה.
הגרעון התזרימי קיים, אין גרעון בפעילות של העמותה, אוקיי? אנחנו, הגרעון התזרימי נובע מזה שאנחנו משקיעים ברכוש קבוע. אז לאורך זמן הדבר הזה יתהפך. לעניין ההפרשה לחופשה, כמובן שזה יותר החלטה מנהלית, אבל יש ירידה בהפרשה לחופשה ביחס לשנה קודמת. זה יורד ב-130,000 ש"ח.
כן, זה לא התייחסות אליך, זה התייחסתי להתנהלות של ההנהלה. בשנת קורונה, מחודש פברואר לא הייתה פעילות, הייתי מצפה שיהיה ממש ירידה משמעותית.
לא, הוציאו אנשים לחופשות.
אבל עדיין אנחנו נמצאים עדיין התחייבות גדולה.
לא, אני יודע ממקור ראשון, שגם כשבדחנו, בחנו את ההפרשה לחופשה, אנשים יצאו לחופשה באופן יזום. לעניין ההתחייבות הלא רשימה הזאת, נקודה שאנחנו רושמים אותה לאורך כל השנים בדוחות הכספיים שאנחנו עורכים. ההפרשה הזאת...
לא, השאלה שלי הייתה האם בחברה העירונית
אני חושב שפעמים קודמות הם ציינו שכן. אני חושב שפעמים קודמות הם ציינו שכן, ובפועל מה שקורה זה בחלק שלהם הם עומדים כשמגיעים לתשלום
פיצוי. מכיוון שאנחנו מדברים על שתי חברות שהן חברות בת של עיריית אשדוד ואמורה להיות קשר ביניהם, אני שואל אותך כרואה חשבון, האם קיבלת התחייבות של החברה העירונית למתנסים שהיא אמורה לשלם את הכסף הזה?
מה שרשמתי בביאור זה מה שאני יודע להגיד. מה שרשום בביאור.
אני חושב שצריך לקבל התחייבות ממשית.
אני אגיד לך, אנחנו בעיקרון נתנו להם את ההתחייבות ואנחנו מעבירים גם להם תשלום כל פעם שיש פורש על בסיס אותו, נקרא לזה, הפרשה שאנחנו ביצענו אותה מדי שנה. וזה הולך ויורד.
לעניין האצטדיון בשנת 2020, אני אגיד לך בכנות, באיזה אצטדיון מדובר? באצטדיון יהוד א', אלי.
מה, זה לא שאלה אליך, זה שאלה למנכ״ל. תגיד לי איזה השקעה בוצעה באצטדיון יהוד א'.
אלי, אנחנו היינו הגורם שמתקצב, מי שעשה את השיפוץ זה חפה. חפה עשתה שם עבודה במשך שנתיים, והם עשו שם את כל בניית מגדלי הצילום, את המבנים הפנימיים, את שיקום החומה מסביב. זה לקח בשני שנות תקציב, ולכן אתה רואה זה מחולק בין 19 ל-20.
למעט ההשקעה הזאת, לא הייתה השקעה נוספת? ב-2018 לא הייתה השקעה?
תמיד יש השקעה באצטדיון הזה.
אז אני שואל, באצטדיון המצטבר, מאז שהחליטו לפרק אותו.
אלי, האצטדיון הזה מוחזק בשיניים, מה שנקרא, וכשאנחנו צריכים לפתוח עונה, אנחנו משקיעים מאות אלפי שקלים בכדי שהוא יהיה קיים ושמיש ושריר על פי הנחיות ההתאחדות והבטיחות. אתה יכול לבדוק מול הגזבר איך אנחנו מתמודדים עם זה בכל שנה, כשהאצטדיון הזה, באמת, כמו שאתה אומר, בבעיה של שיפוץ קבוע.
אני מזכיר לך שהאצטדיון הזה התקבלה החלטה כבר לפני כמה שנים, שהוא הולך לפירוק, הוא הולך במסגרת של תמ"א שם, ואנחנו משקיעים שם כספים, ואני שואל האם גם בשנת 2020 אני משקיע.
אלי, אנחנו משקיעים כל שנה מאות אלפי שקלים בכדי להחזיק את האצטדיון הזה, עד שלא ייבנה האצטדיון החדש, אנחנו נצטרך לעשות את זה בכל שנה.
בסכומים האלה?
לא, אנחנו לא משקיעים את הסכומים האלה יותר, זה היה השקעה חד פעמית של עבודה במשך שנתיים שהייתה שם. נכון להיום, האצטדיון מתוחזק ב-500 אלף שקל בשנה או 600 אלף שקל בשנה בתחזוקה שוטפת.
כמה קבוצות משתמשות באצטדיון?
היום שלוש קבוצות, יש שם את ממסמך בוגרים, אדומים מצטרפים השנה לאצטדיון, שיחקו שם מספר פעמים בעונה החולפת, ממסמך מחלקת הנוער, ליגת העל שלהם משתמשים באצטדיון. אנחנו מחויבים על פי הכללים לתת את האצטדיון לקבוצות שההתאחדות דורשת שהם ישחקו באצטדיון.
אני מקווה שאני לא אשאל את אותן שאלות, אם כן אז תסבו את תשומת ליבי כי אני הייתי בחוץ.
תודה רבה.
אנחנו מדברים על עמותת ספורט ועמוד 4. מחזור פעילות ליום 31 לדצמבר 2020, 48 מיליון מול 2019, 48 מיליון. כשאנחנו נמצאים בשנת קורונה ולמעשה מחזור הפעילות לא השתנה. זאת אומרת, אני מבין מזה שאם מחזור הפעילות לא השתנה אז גם הפעילות עצמה לא השתנתה, למרות שפעולות הספורט אני מניח לא היו אותן פעולות, היו פה סגרים, המגרשים נסגרו, העולמות נסגרו, איך זה מתכתב?
אם תיגש לביאור 11 בעמוד...
ביאור 11, באיזה עמוד? תפנה?
בעמוד 11.
אוקיי.
אז אתה תראה שבחלק העליון...
השתתפות שמה של הרשות המקומית 43 מיליון שקל.
לא, אבל אתה תראה שבחלק העליון ההכנסה מפעילות היא ירדה כמעט 45 מיליון שקלים ל-42 מיליון. זאת אומרת, יש ירידה בפעילות. אתה רואה 48 מיליון שקלים בשתי השנים, מכיוון שהפיתוח עלה ביחס לשנה קודמת ב-3 מיליון שקלים. אתה יכול להתרשם שביחס לשנה קודמת הכנסות בריכה וסקציה ירדו מ-6 מיליון ל-4.5,
ובהתאמה גם בהוצאות וגם בפעילות במועדון ימי, אתה רואה ירידה של 500,000 שקל. זאת הייתה ירידה אמיתית בפעילות.
כמה כסף מייצג את הירידה של 2020 מול 2019, מול כרגע מה שתיארת, אותה פעילות בירידה?
כ3 מיליון שקלים.
3 מיליון שקלים מול תקציב של 48?
כן, אבל אופיר, שים לב שאתה בתוך ה-48 מיליון, יש 25 מיליון שזה תקציב תמיכות. אז בוא רגע נשים את זה שנייה אחת בצד.
אוקיי.
תקציב תמיכות שולם בפועל הקבוצות בצורה מסודרת. הפעילויות היו on and off לפי התגברות הקורונה וכולי. השאר 10 מיליון שקל, אני מדבר על המרכיבים הגדולים. המרכיבים הגדולים זה החזקת מבנים. זה החזקת מבנים, יש פה את השכר של כל העובדים וגם את כל נושא ההחזקה של המבנים בתחזוקה שלהם.
גם פה הייתה ירידה.
זאת אומרת, אני מבין, יורם, שאם אנחנו אפילו סוגרים את החברה הזו, כדי לתחזק אותה, להשאיר אותה פעילה, גם נניח שנה שלמה קורונה, אנחנו צריכים 70-80% מהתקציב.
אמת?
אוקיי. אני מפנה אתכם לעמוד 12. הוצאות פיתוח, חידוש בריכות, 569 אלף שקלים. על איזה בריכות מדובר?
על בריכת, הבריכות החרצית ולימודית וטיפולית. שלושת הבריכות שלנו.
באור 16, אני אשמח לקבל הסבר לגבי אי מתן ביטוי בדוחות הכספיים לקיומה של יתרות חוב. בגין ביטוחי מנהלים וקרנות השתלמות לעובדים קודם, לעובדים קודם מועד עסקתם בעמותת הספורט העירונית. זאת אומרת, מה, מה, מה הסעיף הזה אומר? שאין לכם מידע או שיש מידע אבל לא נכלל בפנים, ולמה?
לא, לא, בגלל שאין לנו מידע ואנחנו לא יודעים בכלל אם יש התחייבות כזאת, אנחנו לא יכולים להעריך אותה, נתנו ביאור כזה כדי שככל שתהיה התחייבות כזאת, אם בכלל, אז רשמנו את זה כדי שיהיה
עובד מידע. עובד שעובר אליכם ויש לו...
זה מתייחס בעיקר לעובדים שעברו מהחברה העירונית, לא כן. בעיקר, רק
כן.
לעובדים שעברו מהחברה העירונית
כן.
לרשות לספורט.
אוקיי.
ככל שהזמן חולף,
כן.
ההתחייבות התלויה הזאת הולכת ומתמסמסת.
זאת אומרת,
ואנחנו לא יודעים לתת, ואנחנו לא יודעים לתת לזה ממש ביטוי מספרי. זאת אומרת, זה, לגבי כל מה שקשור לקרן השתלמות, אז ההתחייבות הזאת לא קיימת.
אני אגיד לך איפה הבעיה, אני אגיד לך איפה הבעיה שלי. ביטוחי מנהלים כורכים בתוכם גם את נושא כספי הפיצויים של העובד.
אבל זה בהמשך
ואתה צריך להיערך להשלמות פיצויי פיטורין במידה והכספים שם לא הופרשו במלואם.
כן, אבל
זאת אומרת, ואם אתה לא יודע את זה, אתה יכול למצוא לך פתאום איזו הפתעה של כמה מיליונים.
לא, זה לא המצב, ובגלל זה בהמשך להערה של אלי, גם בהתחייבות לתשלום פיצויי פרישה ופיטורים רשמנו את ההערה הזאת, וזה פשוט ביאור משלים. החברה העירונית, לפחות עד כה, עומדת בהתחייבויות שלה ומשלמת את הפיצויים ומקזזת מהפיצויים שהיא צריכה לשלם את היתרות שמצויות בביטוחי מנהלים.
אוקיי, תודה.
עד עכשיו זה עובד.
תודה.
אני יכול להגיד לך שהתשובה שניתנה היא ממש מוזרה. אני סברתי שאותם 400 אלף שקל מכסות גם את הנושא של ההתחייבות האחרת, שהיא ההתחייבות התלויה שנכתבה בסעיף 16. כרגע מה שאני מבין...
סעיף 16 או 15?
ביאור 16 לבין ביאור 11. ואני סברתי שאותם 400 אלף שקל אמורים לכסות את כל ההתחייבויות. מה אתה רוצה להגיד לי? שאתם לא יודעים מה ההתחייבות של החברה כלפי עובדים ולא משנה איפה הם עבדו? כמה עובדים יש? 200? 300? 400? בוא תגיד לי כמה עובדים יש בחברה, ברשות הספורט? כמה? 100?
כמה עובדים?
200?
אלי,
אתם לא יכולים להביא אקטואר ולהגיד לי...
אלי, אתה נכנס לנושא שהוא ברור לכולנו, שהחברה למתנסים, החברה לתרבות, מחויבת לכל העובדים האלה שעברו אלינו. אנחנו עד היום, בכל התחשבנות שהייתה עם עובד שפרש, החברה שילמה לו את כל המגיע לו עד השקל האחרון. אנחנו מעת לעת יושבים עם החברה לתרבות ומקבלים חשבון. יש חשבון מסודר, עם החברה לתרבות, עם דוח מסודר, כמה הם חייבים לכל העובדים שנמצאים אצלנו. הדבר הזה קיים, אבל הוא לא משקף ב-100% ביום הפיראון את הסכום שהעובד אמור לקבל. ולכן אנחנו משאירים את זה בתצורה כזו. ואת הכסף הזה אנחנו מקבלים מהחברה לתרבות באופן מסודר.
אני חושב שאם יש סעיף התחייבותי, שאתם יודעים שהוא קיים, והוא לא קיבל ביטוי, לפחות צריך להעיר לא... את זה בחוות הדעת של הרואה חשבון.
אנחנו לא חושב שיש מקום להכניס זה לחוות דעת. אנחנו לא צריכים להסתייג או להימנע, זה בטח לא המקרה. אנחנו לא חושבים שמדובר בסכום מהותי, שנייה. אנחנו לא חושבים שמדובר בסכום מהותי, מאחר וליום עריכת הדוחות שנים כבר, אנחנו לא יודעים לעמוד על גובה הסכום, ואין לנו מידע לגבי הסכום, אנחנו מציינים את זה.
טוב, עוד שאלות?
אנחנו חיים בעולם עלום. השאלה הכי רלוונטית, אתם המשכתם לתקצב את אותם קבוצות ספורט באותו תקציב שהיו צריכים לקבל מההתחלה, למרות שהם לא פעלו כל השנה?